בין הדורות, ולא תמיד הדור החדש יודע להזין ויותר מלהזין, להפנים ולקבל את המסר של הדור הקודם. סיפור עצוב. חוזר לגבעת מולכה, שכונה שבה הוא גר, ופתאום יש דליקה באחד מן הבניינים, יש שריפה. ורואה איזו אישה, קשישה, old woman, לכודה מאחורי הזכוכית. אז הוא תופק על הזכוכית, שובר את הזכוכית, מזיק את האישה ומציל אותה. הוא ראה את זה כסימן שלא יש את השפה. בניגוד לאותם הורים בניו יורק שלא הצליחו לשכנע את הילדים לקפוץ, הנה הוא הצליח לשכנע את האישה הזאת לצאת ולמלט. הסוכה שהוא חייב לרענן, refresh, את עולם הישיבות. עולם הישיבות, עולם התורה עבר הרבה תהפוכות. במשך 200 שנים, השכלה, יהדות רפורמית, קונסרבטיבית, כמובן פריחת ציונות, מלחמת העולם הראשונה, שנתנה מכה גדולה לעולם הישיבות, מכה גדולה. כל המערכת קרסה, כל המערכת הפיננסית באירופה קרסה, מכיוון שבני ישיבה היו בתחתית שלשלת המזון, ומילא הם סבלו הכי הרבה. וכמובן השואה, מלחמת העולם השנייה, והוא חש שעולם הזה הופך להיות או מיושן, או, לדעתי, במונחים מסתכלים אחורה, לא מיושן חס וחלילה, אלא כי יש פריחה עצומה היום בעולם התורה, אלא מנותק מהמדינה שאנחנו עומדים להגיד. הם בונים עולם התורה, ובכוונה מנתקים את העולם הזה מהמדינה או מהחברה, כדי לחזק אותה, כדי לבסס את עולם התורה, אבל צריכים גם עולם תורה בתוך הקהילה הדתית-לאומית, צריכים הסדר, אז לא היה הסדר, הייתה רק ישיבה אחת הסדר, ישיבת קרן ביבנה. כל המגמה, כל התחושה, כל האמירה של קרן ביבנה, שהסדר הוא בדיעבד, שעדיף שהבחור ילך לפונביש וילמד, שילך למיר וילמד, מי שמצליח, מי שמחליט לא ללכת, צריכים לספק לו שירותים תורניים, שירותים רוחניים. אבל רב מתלחש שאנחנו כקהילה, כחברה, אנחנו נשרוד רק אם נצליח להקים דור של לא לוחמים שגם לומדים, דור של תלמידי חכמים, בעלי קומה. רוב הרבנים שלכם, תלמידים של הישיבה, רבנים בכל הארץ, בכל הישיבות, בכל הקהילות, בכל העולם. אנחנו חייבים בעולם שלנו, בקהילה שלנו, אנשים בעלי קומה, אנשים עמידים, אנשים חזקים בתלמוד תורה וידיעת התורה. וכמובן, הוא לא רצה לבנות ישיבה, הוא רצה לבנות מודל, וברוך השם המודל הזה הצליח בגדול, יש היום, ברוך השם, מעבר ל-85 ישיבות הסדר, וכמובן אני רואה את המדרשות כגם חלק מהתנועה הזאת, מהפכה הזאת, כן. השנייה, אבל הראשונה, הראשונה שהייתה הסדר לכתחילה. אז למה אני נותן לכם את ההקדמה הזאת? היא עוד מעט 50 שנה. תישארו קצת ותחוגגו איתנו. כן, כן. למה אני אספר לכם את כל הסיפור הזה? כי יום ראשון בישיבה, מה עושים יום ראשון בישיבה? לומדים. עושים בישיבה, לומדים. פעם היה משורר בשם סינקלר לואיס, כתב ג'ונגל בוק, ספר ג'ונגל. פעם הוא עמד בקולומביה, אוניברסיטת קולומביה, והוא דיבר בפני 500 אנשים שהם בתוכנית בחוג לכתיבה, שהם עושים תואר בכתיבה יצירתית, creative writing. אז הזמינו את הסופר הגדול הידוע, סינקלר לואיס, לשוחח, לנאום. אז הוא עמד והוא אומר, אני מסתכל עליכם ואני שואל את עצמי, כמה מכם רוצים להיות סופרים? כולם מרימים ידיים. אז הוא אומר, אז תלכו הביתה ותכתבו. אין דרך לדעת, אתה צריך לכתוב, אתה צריך לייצר. אז מה עושים בישיבה? לומדים תורה. יום ראשון לומדים, מתפללים ולומדים. אולי ראש ישיבה עומד ונותן את זה ברחבה, ונותן איזה ברכה, שתזכו בלימוד. בצורה מטל, יום פתיחת השנה, תחילת השנה, זה זמן לקבוע יעדים. לא סתם שאתם הגעתם לישיבה, אתם חייבים להצליח, והיעדים הם לא רק היעדים הפשוטים, יעד זה objective. רק היעדים הפשוטים, תלמדו, תגיעו לתפילה, תעבדו על המידות שלכם, אלא איזה מכשולים יש, איזה בעיות, בפני איזה בעיות תעמדו, וצריך קצת פוקוס. מה זה להיכנס לישיבה? אז בואו נתחיל ואני אתמצת לכם כמה שיחות שרב עמיטל נתן בפתיחת שנה. כל שנה חיכינו לאיזה 6-7 שיחות מפורסמות של רב עמיטל. פתיחת השנה, תחילת שיחות, שיחות שלנו, לא שיחות של בנות, שיחות שלנו, וראש השנה, יומיים, יום הכיפורים בנעילה, חנוכה, יום העצמאות ויום ירושלים. שיחות מפורסמות. זה א' אלול, ב' אלול, התכנסנו בבית המדרש, רב עמיטל עומד ומתחיל עם המדרש. אומר המדרש מקור ראשון, אם בחוקותיי תלכו, אז זה מדרש על פסוק ראשון בחוקותיי. אז כנראה שהמדרש יעסוק בנושאים של תלמוד תורה. בחוקותיי תלכו, רש"י מפורסם תחילת בחוקותיי, הקדוש ברוך הוא מתהווה שאנשים יעמלו ויעבדו בתורה. הקדוש ברוך הוא מתהווה שתהיו עמלים בתורה. אז כנראה שהמדרש גם יעסוק בנושאים של תלמוד תורה. אז המדרש מתחיל עם ציטוט של פסוק ממשלי. חכמות בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה. מספר סיפור. שאל רבי שמואל בר נחמני את רבי יונתן ורבי אלעזר, שעומד בשוק. שמואל בר נחמני ניגש לבי יונתן, שניהם בשוק, ואומר, שנה לי פרק אחד, בוא נלמד איזה פרק, נעשה חברותה. טוב, ברור, תפתחו את הספרים. אמר לי, לך לבית תלמוד ואני אשנה לך שם. אני לא רוצה ללמוד בחוץ. ניכנס לתוך בית המדרש ושם נלמוד. שם אני אלמד אותך קצת איזה קטע בא, איזה פרק. אמר לרבינו. אז רבי יונתן משיב, רבי שמואל משיב רבי יונתן. רבי שמואל רוצה ללמוד, רבי יונתן מסרב. לא כך לימדתנו, שורה שלישית, חכמות בחוץ תרונה? פסוק מפורש במשלי. החוכמה של תורה היא גם בחוץ, היא גם צריכה להתרחב בחוץ. גם סוף הפסוק, ברחובות תיתן קולה, רחובות העיר. אז פחות או יותר משיב לו רבי יונתן, שאתה חייב, אם אתה רוצה באמת ללמוד תורה, לגשת למומחה, לגשת לאדם שיודע תורה, את הפנימיות של תורה, לא סתם אדם שיודע את האינפורמציה, את החומר של תורה. יש אנשים שיודעים את החומר. צריך להיכנס לתוך העסק, להיכנס לתוך המעבדה, להיכנס לתוך המקום, הזירה שבה לומדים ויודעים, מבינים, מפנימים. אמר לי, שורה חמישית, המרגלית, איך אני מכרת? לא בחוץ, סבנים טובות. אין מוליכין אותו, שורה שישית, לא לבעלי ירקות ובצלים ושומים. אני אגש למרקט לקנות יהלומים, רמי לוי, ואני אגש לרמת גן, מרכז היהלומים, אצל בעלי מקצוע. ככה התורה, בחוץ היא נאמרת, שנאמר חכמות בחוץ תרונה, ברחובות, מה ברחובות? במקום שמרחיבים. ואיכן מרחיבים לה? בבתי כנסיות ובתי מדרשות. לקח נאמר ברחובות תיתן קולה. זאת אומרת ההכרה שאדם עומד על סף בית המדרש ועושה מהפכה, מהפך, revolution, מעבר, transition. לא ממשיכים. לא סתם לפני שבוע למדנו X, עכשיו אנחנו לומדים Y. לפני שבוע למדנו שתיים תורה, עכשיו לומדים 15 שעות של תורה. אז עניין של עקרונות, של תחושה, של הזדהות, של מודעות, של מנטליות. כדי ללמוד תורה, זה לא חומר שאתה משיג כל מקום. אתה חייב להיכנס לתוך בית המדרש, ושם ללמוד תורה. אבל ברור שרב עמיטל דיבר, כך אומר במפורש, לא על כניסה פיזית, כי כל אחד יכול להיכנס, אלא כניסה מנטלית, רגשית, קיומית, נפשית. שאדם ירד באמת לתוך בית המדרש. אני אצטט לכם קצת משיחה, מהשיחה שלו. כמובן זה, אנחנו התלמידים כתבנו את השיחה, הוא לא כתב את השיחה, אבל זה פחות או יותר הלשון שלו. לכאורה לא מובן, מדוע לא הולך לבית המדרש? מה יותר יפה משני חכמים שהתעסקו בדברי תורה, שכשכולם מסביבם עוסקים בביזנס, המדרש. אלא התשובה היא שהתורה בשוק זה אולי יפה. אבל בשביל להשיג תורה, צריך להיכנס לבית המדרש. על כך גם בא המשל. יש אבנים יפות מאוד בשוק, אבל הן מזויפות. בשביל להשיג אבנים טובות, באמת צריך ללכת למומחה. המסר של סיפור, שאם רוצים ללמוד תורה, צריך להיכנס לבית המדרש. ואת התורה ניתן לרכוש רק בפנים ולא בחוץ. ורבה מתעליו, אם הוא דיבר על הכניסה, לסתת המדרש הבא. אשרי אדם, מספר 2, שומע לי, מהו אשרי אדם שומע לי? לזכור על דלתותיי, זה פסוק במשלי. אז אני מדלג על תחילת הפסוק. שורה שנייה, מקור 2. מהו לזכור על דלתותיי? לזכור על דלתותיי? אמר הקדוש ברוך הוא, אם הלכת להתפלל בתוך בית הכנסת, אל תעמור על הפתח החיצון להתפלל שם. אלא הווה מתכוון להיכנס דלת לפנים מדלת. זה הפך להיות ביטוי מגוש. דלת לפנים מדלת. או כפי שהגמרא בברכות אומרת, מקור הבא, אמר רב חסדא, לעולם ייכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת. כמעט כל שנה רב עמיטל דיבר על דלת לפנים מדלת. לשון המדרש בדברים. או לשון הגמרא, שני פתחים. אז הכוונה הפשוטה של הגמרא, מה זה להיכנס דלת לפנים מדלת, לא להתפלל בחוץ. אני דיברתי עם הבנים אתמול בישיבה, מאוד 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 קשה לחנך אנשים לכוונה בתפילה. קודם כל, אין אף אחד שיודע להתכוון ככה פיקס בתפילה, ואין שום אדם שיכול להיכנס ללב של התלמיד או של התלמידה ולעזור לתלמיד. הכוונה זה משהו מאוד אישי, מאוד פרטי, ואין לי כוונה רוב הזמנים. ויש דברים בתפילה שאני כן יכול להשתלט עליהם. להגיע בזמן, לעמוד עם כבוד, לא לעשות צ'יט-צ'אט בתפילה, לשתק, ממש שתיקה, כל התפילה, לדעת שאדם עומד מול בנו של עולם. הילדים שלי כבר יודעים, עומדים זקופים, לא עומדים ככה, ולא יושבים ככה, ולא מדברים, ונשארים במקום, עד סוף התפילה, כולל אדון עולם ויגדל, כי מכבדים את המקום, מכבדים את החוויה. זה שיש כוונה, אין כוונה, בסדר. אף אחד לא יכול להשתלט. אבל זה שמכבדים את החוויה, ולא מזלזלים לחוויה, זה נותן צ'אנס באמת להצליח בתפילה. אז יש תמיד אנשים, אני ברוך השם לא מסתכל על עשרת נשים, אבל אני יודע שאצל הגברים יש תמיד אנשים שבסופי התפילות הם כמעט בחוץ. הם כבר מתפעלים כל יום עלינו לשבח ושיר של יום ו... כולם בחוץ, או חצי בחוץ. זה לא מכבד את התפילה. אז זה פחות או יותר מה שהגמרא אומרת. לדלת לפנים מדלת, שני פתחים, על פי ההלכה, כך מבינים רוב ראשונים. אבל אצל רב עמיטל, כל אמירה, כל ביטוי היא הביטוי, משל, מטאפור. לא רק אמירה הלכתית. רב עמיטל ראה את הביטוי הזה כרמז. לא רק כניסה גיאוגרפית, שאדם נכנס ויושב בתוך מקום, בתוך בית המקדש או בתוך בית הכנסת, אלא שנפשית. יש אנשים שנכנסים דלת אחת, ויש אנשים שנכנסים שתי דלתות. לא מבחינת הרגליים שלהם והספרים שלהם, מבחינת הלב שלהם, הרגש שלהם, ההזדהות, ההתחברות. יש אנשים שנכנסים דלת ראשונה, אבל מפחדים מלהיכנס דלת שנייה. ממה מפחדים? אז רב עמיטל ציטט לנו תוספות בשבת, מקור רביעי. כפה עליהם הר כגיגית. שואלים את התוספות, למה הקדוש ברוך הוא ראה צורך להכריח לכפות את ההר? הרי עם ישראל התנדבו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. פתאום הם מתנדבים, הם עושים מרצונם החופשי, והקדוש ברוך הוא מטיל עליהם את ההר. למה? אז תוספות בשבת מתרצים. אף על פי שכבר הקדימו נעשה לנשמע, שמה יהיו חוזרים, למה יחזרו? כשיראו האש הגדולה. לכל אדם יש פחד מהאש הגדולה. כל אחד פה.
האש הגדולה בעצם
לא מוות? לא, האש הגדולה של עבודת השם. אני לא רוצה לוותר על עצמי. אני לא רוצה לוותר על החיים שלי, על הרצון שלי, על החלומות שלי, על הקריירה שלי, על התוכניות שלי, על שלי. אם אני הפוך להיות יותר דתית, צריך לוותר, שתנה למישהו אחר, למישהי אחרת. מפחדים. רב עמיטל, המשפט הבא של רב עמיטל לא היה, אסור לכם לפחד, וזה אנטי דתי, ואתם רשעים. כי כל הגישה שלו הייתה שאנחנו בני אדם. צריכים להכיר ולקבל את העובדה שאנחנו בני אדם, ולקבל את האנושיות שלנו, ה-humanity שלנו. בסדר, זה מובן, שכל אחד מפחד. אני חושב שהגדול שלו שהוא יצר שתי מוסדות, גם אצלנו פנים וגם אצלכם, מקומות פתוחים, כל אחת מגיע, לוקחת מה שהיא מוכנה לקחת, בזמן שהיא מוכנה לקחת, בתזמון הנכון, לא כל בת פה דומה, ולא כל אחת זהה, וזה כאילו נהר גדול, אגם גדול, וכל אחת יושבת מסביב, ולוקחת מה שהיא יכולה לקחת, ויש בנות שמוכנות ליותר עכשיו, ויש בנות שמוכנות לפחות, וניצור פה אווירה ש... אולי הסיפור הכי אהוב שלי, כשהשכבה הראשונה, the first class, פגש את רב עמיטל ב-68, שאלו אותו, מה תייחד את הישיבה שלך? יש כל כך הרבה ישיבות, לא מצליחים עוד ישיבה. אז רב עמיטל אמר לכם, נספר לכם סיפור. היה אדם ברוסיה, גנב, זרקו אותו בכלא, קראו לרבי, מציל אותו מהכלא, הרבי נכנס, ישב איתו, שם לו את היד, השתיק אותו, יצאו ביחד. אחרי חודשיים, אותו גנב, אותו חסיד, נזרק לכלא, נתפס עוד פעם, גנב. קראו לרבי, הרבי נכנס, שב איתו, מחבק אותו, בסדר, יש לך בעיות כנראה, גם לי יש בעיות. נמצא ביחד. אחרי שלושה חודשים, עוד פעם, אותו גנב המלל, נתפס, נזרק לכלא, קראו לרבי, רבי נכנס, כנראה שאתה קלפטו, נשב לידו, עוזר לו, מוציא אותו. אחרי כמה חודשים, הרבי מת. אז מונים את הבן, מעלים את הבן במקומו, הבן של הרבי, הוא עכשיו הרבי. אחרי כמה חודשים, אותו חסיד נתפס פעם רביעית, נזרק לכלא. קרא לרבי, הרבי מת. אז תקרא לבן. הבן נכנס לתוך הכלא וצועק, זועק, מתנפל על החסיד הזה. אתה בושה וחרפה, תתבייש לך. האבא שלי היה לצדך, לידך כל השנים. וזאת הדרך שאתה משיב לו, שאתה גונב עוד פעם, תישאר בכלב עוד כמה שעות, ואולי אחרי כמה שעות שתפנים את המסר, אני אשחרר אותך, אני אבדל אותך. אז החסיד מתחיל לבכות, הוא אומר, אתה לא מבין אותי רבי, אני רשע, אני לא צדיק, אני גנב. הוא אומר, אתה רבי של צדיקים, זה קל להיות רבי של צדיקים. אבל אני לא צדיק, אני רשע. אני זקוק לאבא שלך, הוא ידע להיות רבי של רשעים. אני רשע, אני צריך רבי של רשעים, אני לא צדיק. זה קל להיות רבי של צדיקים. אני מתגעגע לאבא שלך, הוא רבי של רשעים. אז רב עמיטל אמר, יש מספיק ישיבות לצדיקים, אני רוצה ישיבה לרשעים. אני פותח ישיבה שכל רשעים יבוא. לא בדיוק ככה, גם קיבלנו כמה צדיקים. אבל האתו זה לא רק להכניס מי שכבר חזק למי שכבר... לצעה אווירה חזקה, ממוקדת, פוקוס. אבל שכל אחת, כל אחד מקבל זמן הנכון, בעיון הנכון. אז אנשים נכנסים, אבל נכנסים דלת אחת כי הם מפחדים להיכנס שתי דלתות, דלת לפני מדל, שני פתחים. בסדר, אז גם זה משהו. להיכנס קצת חצי רגל בפנים, חצי רגל בחוץ. מבטיח לנו שנצליח בשלבים להיכנס פנימה, להיכנס שני פתחים, בשתי דלתות. יש גם מצב הפוך. יש מצב שאדם נכנס פנימה, אבל לא מספיק מכיר שהעקרונות של בית המדרש שונות מהעקרונות בחוץ. למרות שלא ניתן ניסה לחבר וליצור בית מדרש מחובר לחיים, בית מדרש רלוונטי, בית מדרש מחובר לאקטואליה, מצד שני, בית מדרש זה מקום אחר, מעקרונות אחרות, היא צריכה להיות ככה. זה המסר, זה הבשורה, זה המשימה של בית המדרש, להקרין עקרונות וערכים. אז כך רב עמיטל אמר לכם, אני אקריא לכם קצת צריך למצוא את זה. כן. יש נורמות של חוץ ונורמות של פנים. כני מידה, יורדסטיק, כני מידה של חוץ וכני מידה של פנים. נורמות של חוץ, הכוונה היא לנורמות של שטחיות, artificiality, shallowness. זה אני אקריא לכם, זה לא במקור, זה... שטחיות, artificial. בינוניות, mediocrity. תרבות עיתונאית טלוויזיונית, זה בשנות ה-70. מידיה, טלוויזיון, כמובן היום זה אינטרנט, פייסבוק. זאת הכוונה החוץ. לרוב, מי שנקרא בחוץ יראי שמיים, לא נקרא בפנים יראי שמיים. ההבדל בין חוץ לפנים הוא לא רק הבדל בין בינוניות ושטחיות לבין עמקות ועומק, אלא גם וחוץ מה זה להיות יראי שמיים? מסתכלים עלייך שאת מתפללת 18 ארוך וכן מצוות. אבל בתוך בית המדרש להיות יראי שמיים זה באמת אדם עם פנימיות, אדם שמקפיד, אדם עם ערכים, מידות, לא סתם מפגין רוחניות. להיות יראי שמיים אמיתי. מושגים כמו צדק, יושר, אהבת רע. כל המושגים הללו משתמעים אחרת בחוץ. בחוץ שולטת החיצוניות. הרושם החיצוני, התפילה החטופה והיבשה, quick, dry. כל אלו שייכים לעולם החיצוני, זה נקרא חוץ. מעבר לכך, זהירות בחוץ היא לא עקבית. מה זה להיות זהיר בחוץ? חיים בעולם חיצוני שזהיר על עבירות, פה יש לכם הזדמנות לחיות עם אנשים ששואפים למצוינות בעבודת השם, למצוינות בשמירת הלכה, לדקדוק בהלכה, לא סתם שומר הלכה. בסדר, אני שומר הלכה, שומר את הלכה. אנשים שהם מדקדקים, שואפים, חולמים. למרות שלא הולכים לגנוב בנק בחוץ, לרוב גם לא הנוהגים ביושר. בחוץ שמירת המצוות איננה קבועה. זאת אומרת, יש שתי סכנות של כניסה חד-רגלית. One leg. כניסה חלקית. סכנה אחת נפשית, שאדם נכנס, אבל בעצם מפחד. סכנה שני, אדם נכנס, אבל הוא לא מכיר שיש עולם אחר. וכמה שהעולם הזה מחובר לעולם החיצוני, צריך לראות עולם אחר. ואני מתחנן בפניכם לראות את החוויה הזאת ככה. חלק מהבעיה היום החינוכית שאנחנו לא יכולים ולא יודעים להתנתק. אני באתי לכאן ב-83, התנתקתי לגמרי. דיברתי עם ההורים שלי פעם בחודש, ולא היה רמי לוי, ולא אוכל, ולא כלום, ולא אוטובוס. כמובן שהעולם הזה עבוד, העולם הזה לא קיים כבר. אנחנו מחוברים, מקוונים, אנחנו שומרים על הקשר, ואני לא ממליץ לכם לבית ולנתק ככה, כי זה לא ריאלי, זה לא מציאותי. לפחות במודעות שלכם לראות את השנה הזאת לא כשנה שאני ממשיכה לחיות עם כל הערכים וכל החוויות וכל החברים וכל אלה שאני מחפש קצת את הנתק, קצת את הניתוק הזה, קצת להתנתק, קצת ליצור מג'יק, קצת ליצור את העוצמה הזאת, וכל אחת תבחור לעצמה איך להגיע. אבל לא לקיים את הנורמות, לא, אני לא מברך אתכן עם שנה נורמלית. אני מברך את כל אחת פה עם שנה משוגעת. וכל אחת תחפש את השיגון שלה. בין אם זאת לעשות משמר, או לקום לוותיקין, או לנסוע לתקוע, לא יודע. כל אחת תחפש את שלה. וזה הרבה יותר מאתגר פה במגדל עוז. טוב, לבנות מחוץ לארץ זה יותר קל מלהיות בישראלים. הבנות ישראליות, פה הגעתם לגוש עציון, זה מיין סטריט, זה רחוב הראשי, זה רחוב וושינגטון, זה רחוב הרצל, יש את הכל, יש רמי לוי ואינגליש קייק, אז היכולת הזאת היא מאוד נדירה, וזאת הפעם היחידה, מה? כן. איך קוראים לך? ברד, מה? הרשקוביץ, מאיפה? מדהים. אוקיי. ברור ושזה איזון, אבל לדעתי התועלת והרווח של התנתקות גוברת על הסכנה של ניתוק מהחיים. אני לא מפחד שאף אחת פה תתנתק לגמרי. ברוך השם, אני שומע תמיד הורים אומרים, אם הבן שלי יחזור לשנה ב' הוא יישרף, burnout. כל כך כואב לי. אנחנו כל כך מפחדים מ-burnout שלא מתחילים לעשות burn. כל כך מפחדים לישרף איזה נש. אז אני לא מפחד, לא דואג שאף אחת פה, כולכן הגיעו עם חוויות מושרות ומגוונות. אני לא מפחד שאף אחת פה תלך להר ותתבודד שם. אבל הכוח, העוצמה שהתנתקות לדעתי היא מאוד ראויה. אוקיי, אדם נכנס אותו בית מדרש, מה שהפך את השיחה הזאת למיוחדת, שהוא בעצם ממפה לנו מה זה להיכנס לתוך בית המדרש. צריכים לתת לב, לתת התייחסות לתהליך הזה. בין יסכים, לא יסכים, יבסט את זה, they'll calibrate it differently, אבל הוא עוזר לנו מה זה להיכנס לתוך בית המדרש. לא לעשות ככה, הזמן התחיל, כל אחד תתחיל ללמוד. אבל מה זה להיכנס, מה האתגרים, מה הסכנות. יש גמרא בקידושין. אומרת הגמרא בקידושין, מקור, אנחנו מדרגים למקור תשע, תמיד טוב לדלג, מקור תשע. תנא דבי רבי ישמעאל, גמרא בסוכה זה גם בקידושין, תנא דבי רבי ישמעאל, בישיבה של רבי ישמעאל, אחד מהתנאים עמד, תנא דבי, דבי זה בתוך בית המדרש של רבי ישמעאל, תנא דבי רבי ישמעאל, אם פגם בך מנובל זה, מנובל זה יצא הרע, אדם שנפגש עם יצא הרע, מרגיש יצא הרע גובר עליו, אז מה הפתרון? איך לשכך את התאווה? מספר תשע, משחיו לבית המדרש. אם אבן הוא, נימוח. אם ברזל הוא, מתפוצץ. זה דווקא גמרא חשובה, נגד אנשים שרצו ללמוד מוסר. במאה ה-18, תנועת המוסר הייתה מהפכה. היו מריבות באירופה כמעט 100 שנים. האם כדאי או לא כדאי ללמוד מוסר? האם כדאי לבטל תורה? אתם יכול להמשיך וללמוד עוד דף גמרא, ועוד תוספות, ועוד גמרא, ועוד משנה, ואותם משוגעים לומדים איזה טקסטים על יראת שמיים במקום ללמוד תורה. כשהגישה הבסיסית הייתה שמי שלומד תורה, ברור שהוא ענב, יראי שמיים, צדיק, מידות, ראה, חבר טוב. מה כתוב בפרשת שופטים? וכתב לו את משנה התורה הזאת, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד יראת השם כל ימים. מלך עומד בפני סכנות ויחודות, ואומר לו, יש לו ספר תורה שני. כל יהודי חייב לכתוב ספר תורה ראשון, אבל הספר הזה יכול להניח בארון. אבל המלך כותב ספר שני, והספר מלווה אותו לאן שהוא מגיע כל פעם, כי מרגיש יצרה, אז פותח את התורה ולומד. המוסרניקים, בעלי מוסר, אמרו, בסדר, אבל אנחנו חיים בעידן מודרני, אנחנו חיים בעולם אחר, בעולם שלנו, ללמוד בלת גמרא לא יבטיח לאף אחד להיות יראי שמיים ואוהב השם וענה ובעל מידות. ובעצם סתקו. ההיסטוריה הוכיחה שהם סתקו. כל ישיבה היום, כל תוכנית מקדישה זמן, לשבת ולחשוב בצורה פרונטלית. איך להתפתח? כבן תורה, כבת תורה, איך לעבור על המידות, איך לעבור בצורה ישירה, פרונטלית, על עולם הפנימי של עבודת השם. אבל האנטי-מוסלניקים, מי שהיה אנטי, תמיד ציטט את הגמרא הזאת, אם פגע מך מנובל, אם היצר הרע פוגש אותך, מה לעשות? לך לבית המדרש, תלמד תורה. מי שלומד תורה בצורה נכונה, ברור שלא צריך לספר מוסר, כי יודע שהוא לומד דבר השם. ברור שזה חייב להיות אדם מתאים לדבר השם. אבל אחד מהרבנים החסידים, הקוצקה, אמרנו את הלהב לצטט את הקוצקה, דייק ממילה אחת בגמרא הזאת. יש מילה מיותרת. מילה אחת. אחת מההנחות של החסידים, מי שהיא מכירה את עולם החסידס, טוב, אני אלמד אתכם סוד. אם רוצים לתת לאנשים תחושה שאת חסיד אמיתית, אל תקראו לזה חסידות. זה הציונים, חסידות. ואפילו אל תקראו לזה חסידוס, עם המבטא הישיבש. כי זה הישיבשניקים, זה הליטואנים, הליטאים. אם אתה באמת רוצה לשכנע אנשים שאת חסיד אמיתית, חסידס. שומעת? חסידס. עם החטא והסער לך ביחד, חסידס. יש פעם הבאה שמישהו שואל אותך, נו, מה אתן למדות במגדלס? חסידס. אז המשפחה במאה שערים בטח תשמחו שאתן למדות חסידס. אז אנחנו אומרים חסידס. אז בעולם החסידים, כמו שהרמב"ן ורש"י וחז"ל דייקו בלשון הפסוק, למה הקדוש ברוך הוא כתב מילה זאת, המילה אחרת, וו מיותר, ה' מיותר, כיף ולשון, זה כל העולם של י' ג' מידות שהתורה נדרשת בהם. אז החסידים דרשו ודייקו גם מילה יתרה בלשון, בסינטקטיקה של הגמרא. כאילו שהגמרא נכתבה באותה דייקנות, precision, של התורה ושל התנ"ך. אז הקוצקה קרא את הגמרא הזאת בסוכה, למה הגמרא אומרת, אם פגע בך מנובל זה? מה זה מנובל זה? יש מנובל אחד. יצר הרע. מה זה אם פגע מחה מנובל זה? משחר לבית המדרש. אז ישיב רב עמיטל שכנראה יש מנובל שני, נחכה לך. וזה המנובל בתוך הבית המדרש. מה זה בתוך בית המדרש? זה אזור בטוח. הצלחתי להיכנס לתוך בית המדרש, עכשיו אני בטוח, עכשיו אני חסין, אמיון, עכשיו אני יכול ללמוד ולהתפתח להיות תלמיד חכם וצדיק. אז כנראה שיש גם סכנות בתוך בית המדרש. והגמרא מתייחסת למנובל החיצוני, מנובל זה, המנובל הראשון, בתוך העולם החיצוני. אבל גם בתוך בית המדרש יש כל כך הרבה סכנות. מה הסכנות בתוך בית המדרש? אז אחד, רב עמיטל הזכיר לפני כן, האיש הגדולה, שאדם נכנס בתוך בית המדרש, אבל הוא כל כך מפחד להשתנות, מלבוא את המהפך הזה, מלעשות תפנית, שהוא בעצם לא מפנים, לא מחשיב. אבל יש עוד. מספר, בואו נעבור, נחזור למקורות, מספר 8, ביום השם אל משה, סל לך, שני לוחות האבנים כראשונים, וכתבתי על הלכות את הדברים אשר היו על הלכות הראשונים אשר שיברת. הוא רב עמיטל אהב לצטט את הפסוק הזה. למה? כי מתי הפסוק הזה קרה? מי שיודעת? מתי נאמר הפסוק הזה? מה? ראש חודש אלו. העגל, לוחות נשברים י' ז' תמוז. משה מתפלל 40 יום. ואחר כך, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו באלף אלול לעלות להר סיני, לייצר לוחות שניות, להישאר בהר 40 יום, ומתי משה ירד? מה זה 40 יום אחרי חודש אלול? יום כיפורים. היום השם סלחתי כדבריך. אז ראש חודש אלול זה היום שמשה עולה להר סיני, פעם שלישית. פעם ראשונה לקבל את התורה, פעם שנייה להתפלל עבור עם ישראל, פעם שלישית לפסול, לייצר, לחצוב לוחות שניות. אבל בניגוד ללוחות הראשונות שהקדוש ברוך הוא העניק למשה מכתב אלוקים, הלוחות האלו משה חייב לייצר. פסל לך שני לוחות אבנים. דווקא רב ליכטנשטיין אף פעם לא השתמש עם הביטוי שונא. לא שמעתי אותו משתמש בביטוי הזה אף פעם בחייו. אדם כל כך נחמד וכל כך רגיש ויהודי כל כך יקר ודבר על כך. פעם היחידה ששמעתי אותו אומר אני שונא, הוא אומר I hate laziness, אני שונא עצלנים. האתוס הזה של עבודה ושל לעבוד, של פסל לך. הרב עמיטל אמר, אתם נכנסים לתוך בית המדרש עם אף אחד שינגיש לכם את היעד, את ההישג. אתה חייב לעבוד, לעמול, להשקיע, להישאר מאוחר בלילה, מוקדם בבוקר, גם שכל כך נוח, גם שמזג אוויר בחוץ קצת חורפי, גם שזה מאוחר, גם שיש חברות בישראל. להישאר ולהשקיע ולהעמיק ולהשמש בתוך בית המדרש, בסדר לך. אז יש חשש שאדם ייכנס לתוך בית המדרש ויצלן, ילמד קצת, ישתה קצת, ישן קצת. בתקופה הזאת, בית המדרש היה מלא ישן, כמו הר סיני. אני זוכר, אני הלכתי לישיבה חרדית בתיכון. והתיכון שלה היה צמוד לבית מדרש. אז אני ככה לא רציתי כל כך להישאר בכיתה. אז ישבתי עם הכוללניקים בתוך בית המדרש ושוחחתי איתם כל הבוקר. ממש כל הזמן, עוד סיגריה ועוד סיגריה, זה כמו להיכנס לתוך בית חרושה. גם הייתה עושה אמירה, בית המדרש שלנו לא משנים. היה ברוך השם כמעט בכל בית המדרש, אבל בתקופתי, להיכנס לתוך בית המדרש זה להיכנס לתוך תמרות השם. בית חרושת לסולטן. כן, זה. אז לעבוד, לעמול, להשקיע. אנחנו בישיבה, רוב הישיבות מפסיקות ללמוד ראש חודש ניסן. כל חודש ניסן יש להם חופש. הרב עמיטל הקפיד שבישיבה, אני חושב שגם אצלכם, מפסיקים וב ניסן. למה? כי חס וחלילה שהציבור הישראלי, כי הוא רוצה להציג בפניהם את המודל של הסדר. אז כשהבחור בצבא, אז יש לו אולי מקסימום שבועיים לחופש. אחר חייב לחזור לצבא אחרי פסח. אבא בא סביבה, נפשי, חודש חופשי. בצבא חייבים להגיע בזמן, אבל תורה זה מוכים את זה בנוחיות, קצת קפה, קצת סיגריה, קצת יין. חס וחלילה שאדם יעבוד בישיבה. כשמלמד תלמידים ישראלים, ואני רואה אותם לא לומדים מספיק חזק, אני כועס עליהם, אני כועס מתוך צער. חברה, החברים שלכם בצבא משרתים עכשיו 3 שנים, מגיעים עלינו בצפון, בלילות, במדבר, ואתם לוקחים את הזמן שלהם, מקדישים ותלמדו. תלמדו בכל כוחכם, אחרי צד כניבה. הם משרתים 3 שנים, אתם הסדר, חצי מהזמן, אז הזמן שנשאר, אתם חייבים ללמוד וללמוד כל הזמן. תשכח מהחיוב של תלמוד תורה כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי החבר, כלפי ואפילו אחד כמוך. הם משרתים ולא חוזרים לשבת הישיבה בישיבה, ולומר את הישיבה אחריך. שמו שלהם, חס ושלום. העבודה שלכם זה ללמוד תורה, אז תלמדו. העבודה שלכם זה להגן על המדינה. אתה חייב לקום מוקדם בבוקר, להתפלל ולהגיע בזמן. אז הסכנה היא של עצלנות, פסול לך, אתה חייב, כמו שעבד קשה, שפסלת לחות השניית. סכנה שלישית. מספר 10, זה הפסוק הבא, אבל זה פסוק ג', אבל נכנסתי עוד פעם את הגמרא בסוכה. ואיש לא יעלה עמך, וגם איש על יירה בכל ההר, גם הצאון והבקר על יירו, אל מול ההר ההוא. בניגוד ללוחות ראשונות, קולות וברקים, ענן כבד על ההר, וירא כל העם, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, עשן, אש, קולות, רעש, כולם ידעו שהר סיני מתחיל. לוחות שניות, צנועות, שקטות, פרטיות. איש לא יעלה עמך, גם איש, אל ירד בכל ההר ההוא. האסון הגדול בדיבור, בשיחה שלנו המודרנית, כשאומרים את המילה צניעות, כולם חושבים שצניעות שייכת לבנות, וזה הכל תלוי באורך השבוע. צניעות שייכת לכל אחד. כל אחד צריך להיות צנוע, והצניעות נובעת מכך שאדם עומד מול השכינה ממש, הביא את השם לנגדי תמיד, ממשיך בחיים, לא חושב על הקדוש ברוך הוא בצורה שתבהיר אותך, אבל נמצא את זה הקדוש ברוך הוא. אצל אדם הצניעות מכתיבה התנהלות מסוימת, כמובן הגוף של הגבר, שם העניין הגופני הפיזי לא כך חשוב, אבל יש דרכים אחרות להביע את הצניעות, שאדם מדבר בצורה נכונה, ואדם מתייחס לאחרים, מתפלל, ואדם לא מקרין את עצמו ולא הופך להיות איגוטיסט. אצל בנות, ביטוי אחד של צניעות זה צורת הלבוש, צורת איך היא שמה, איזה בגדם היא שמה. ולפעמים העבירות בצניעות הכי גדולות הן כשאנשים לא צנועים מעבודת השם. רוצים שכולם יראו שאני צדק, שאני גדול, שאני יראה שמיים. רבי טל פעם סיפר לנו, תתארו לעצמכם שבמקום לאכול מרור בבית ולקחת את רוג בבית הכנסת, המצב היה הפוך. היינו לוקחים את האתרוג בבית, ומרור היינו אוכלים בבית הכנסת. אנשים משלמים מאות שקלים על האתרוג. למה? כדי להראות בבית הכנסת לכולם את כמה האתרוג שלי יפה. ומרור כמה שקלים, כמה חושים. לו היינו אוכלים מרור בתוך בית המדרש, בתוך בית הכנסת, כולם היו קונים את החסה הכי יקרה בשוק. הנה, תראו את החסה שלי. Look at my lettuce. עד כמה היא יפה, עד כמה היא ירוקה, אני צדיק, עד כמה... אנשים מחפשים את הכבוד. מחפשים את הכבוד דווקא להראות לכולם שהם עובדי השם. למה אנשים, החומרה הכי ראשונה שלוקחים זה מתפלל ככה כמו משוגע. כי בתפילה כולם רואים. מה זה עבודת השם? אני לא יכול להראות לאחרים שאני צדיק. מה זה שווה? אני לא יכול... להרשים אחרים, ברור שאני באמת, באמת, אדם רציני. אז זה בא מתהלסנה, את החוסר צניות הזאת בעבודת השם. תעבור על עבודת השם, תעבור על התהליך הזה, אבל יותר עדיף לא לראות לאף אחד. לשמור על הפרטיות. לדעת שזה תהליך ואין פטנטים, אין תקצירי דרך. פעם יש מחלוקת על ציצית. האם הציצית, הבגד, צריך להיות סמר או שאר חומרים, כלומר בעל או קוטנה. אז יש ישורים שפוסקים שהציצית צריך להיות של סמר, וול. יש מחלוקת. והשולחן ערך כותב, יראי שמיים, אדם שיראי שמיים, ילך עם ציצית של סמר. פעם מישהו נכנס לתוך הטרמפ עם רבה מיטל ושואל אותו, האם כדאי לי לקנות ציצית של סמר כדי להיות יראי שמיים? רבה מיטל השיב לו, אתה קורא את השולחן ערך הפוך מאיך שאני קורא. אתה קורא שולחן ערך, מי שרוצה להיות יראי שמיים, ילבש ציצית של סמר. אני מבין את השולחן ערך, מישהו כבר יראי שמיים, ייקח ציצית של סמר. אבל קודם תהפוך להיות יראי שמיים. כל כך הרבה שנים אני בעולם החינוך, וכל השנים דאגתי שאצל החרדים יש את הפטנט הלא צנוע שהבחור שרוצה להיות דתי תוך יממה הוא יכול להיות דתי והצבע הוא שחור. כל השחור, בחור צ'יק נכנס 17, הוא לא דתי, קונה את הכובע השחור, את הבלאק הד, ואז פתאום אחרי יממה הוא הצדיק הכי גדול. ואצלנו חסר את הפטנט הזה, חסר את הזיוף הזה. ברוך השם, בשנים האחרונות, בעשור האחרון, אנחנו מצאנו את הצבע שלנו. מה הצבע שלנו לא שחור? תחילת. כולם מגיעים לישיבה, הם לא דתיים, אבל אחרי יומיים, יש לנו כבר את הציצית עד הרגליים עם התחילת. אני 44 שנים לא לבשתי תחילת. לא הרגשתי נוח להסתובב עם תחילת כשהרב שלי, רב לכנסים, לא נהג תחילת. מתי לבשתי תחילת פעם ראשונה? לפני 6 שנים לימדתי מסכת מנחות, עברתי על כל הסוגיות של תחילת, פשוט נכנעתי ליצרה. כי למדתי את הסוגיות, והסוגיות כל כך משכו אותי, ואהבתי את התחילת, אז אמרתי, אהבה שלי של תחילת גוברת על הכבוד שלי לרב לכנסים. אני רואה דווקא לפני יומיים, שמתי לי שמשה לכנסים, ומשה התחיל ללכת עם תחילת. כל השנים גם הוא לא הלך. אז יש שפלת שמיים אמיתית, יותר חשוב לכבד. היה איזה תלמוד דווקא, הסתובבתי ודיברתי באיזושהי קהילה בצלת הברית לפני כמה שבועות, ובחור ניגש אליי, דווקא בחור שלא למד אצלנו, הוא אמר, אני רוצה ללבוש תחילת, ואבא מסרב, ואבא רוצה שאני לא ללבוש תחילת. מה לעשות? אז לא רציתי לכפות עליו את הפסק, אבל המלצתי לו שהוא יחכה עד שהוא יתחתן, ועד שלא יתחתן, אם האבא דורש שלא ילבש תחילת, עדיף לך בית הורים, כי כיבור הבאים, זה מצווה דאורייתא ותחילת, כמובן, משהו אחר, לא שזה לא מצווה דאורייתא ולא מהקבר. וכל כך הרבה סיבות ומניעים אחרים, אחר כך הוא שלח לי, אבל למה? תגיד לי למה? הלכה אומרת. אמרתי, אני מבטיח לך שאני אגלה לך למה, אבל רק בעוד 5 שנים. כי הוא לא מסוגל לקבל את זה, כי אצלו הכל זה הלכתי. צריך לדעת שיש גם ביטויים אחרים לא הלכתיים לעבודת השם. ולכבד הורים, ולעבוד ליד הורה, ולהתפלל ככה ביחד עם הורה, זה גם ביטוי בריא וטרי וחשוב לעבודת השם. ואם מתחיל את איך שישבש ויתשטש את זה, אז זה לא רוויח כל כך הרבה. ואיש לא יעלה עמך, גם איש עלייה בכל הער, להיות צנוע, לא להפגין, לא להקרין, לא לשדר, לא להגיד לכולם, אני אצדיק ואני להיות צנוע בעבודת השם. זה גם מנובל בתוך בית המדרש. וכמובן, הסכנה הרביעית, לדעת אולי המילה ששמעתי ממנו הכי הרבה. הוא כל כך אהב את המילה הזאת. רלוונטיות, relevance. יש רלוונטיות לתורה, ובמיוחד לתורה שבעל פה. מה זה לומדים? מה לומדים השנה? איזה מסכתה? מה? סנהדרין. יש רלוונטיות לדיונים ספציפיים שנראים לאנשים מבחוץ כקטנוניים. שניים אוכסים בטלס, זה אומר כולו שלי, זה אומר כולו שלי, בבא קמה, בבא מציע, בבא מייסה. לדבר השם, וזה נצחי. ותלמיד כשחושבים שאין רלוונטיות, התורה מוכיחה לנו שיש רלוונטיות. יש רלוונטיות פנימית, לא בגלל שהוא קשור לכותרות ולטראמפ ולנתניהוות. זה לא רלוונטי, זה חיים, חיים חולפים. חיים בעולם הזה, 80 שנה, 90 שנה, אז עוברים למקום אחר. הדבר השם, לא הלכה, דבר השם. יש בית המקדש, יש הלכה, אנחנו לא צריכים לפסוק על שחיטת קורבן עולה. אף אחד פה לא הקריב הקורבן עולה. אבל מי שיושב את הערב ולומד מסכת צבחים, כל הצבחים שנזבחו שלא לשמה, כאשר ולא עלו לבעל משהים חובתן, לומדת נצחיות. משהו נצחי, שנגיע לעולם הבא, זה עדיין יהיה רלוונטי. לדעת שניגשת למשהו הכי רלוונטי בעולם, ולא ככה למסגר, זה תלמיטוריה, זה גמר וזה בצד. רבי תל ניסה להחדיר לימוד תורה שבעלפי הרציני, עד כמה שהוא חרם מהפכה בעולם התנכי, וברוך השם, הרצג, ועשרת אלפים אנשים לומדים תנך, וויולי גרוסמן, וכל השמות. בכל זאת, הבסיס של הישיבה, הבסיס של החזון, של המשימה, של אתגר, לגדל דור של תלמידי חכמים בתורה שבעלפי בעולם שלנו, כי אף קהילה לא תסלול, אם אין להם מנהיגים, מומחים בהלכה ובתורה שבעלפי. הוא הדגיש את זה. שנייה, אני רוצה להכיר לכם, אחר כך אני אענה על השאלה. איפה שמתי? לא. כן. תלמידים לפעמים שואלים, מה הקשר בין בעיות זמן בגיטין, התאריך בגיטין, לדייט, מתאריכים את הגט, לתיקון המידות, ולדרך להפוך לאדם טוב יותר. למה הלימוד של עיון חשוב לאישיותנו? יש לומר שהשאלה במקומה, אין לי תשובה רציונלית. למרות זאת, אני יכול לומר דבר אחד שאותו אני יודע, שחזל לימדו אותה לבית המדרש. שתת המדרש, לאורך שנים היו כל מיני דרכים חינוכיות שניסו להחליף את הגמרא, אבל מעולם זה לא הצליח. זו עובדה שלא ניתן להתווכח איתה. שבכל בית כנסת שיעורי גמרא מתקיימים כבר 30 שנה ברצף. ולעומתם כל שיעור בנושא אחר מחזיק מעמד שנים ספורות בקושי. יש בגמרא משהו מיוחד שאי אפשר להכחיש אותו. הוא רוצה להכין את הבחורים שניגשים תוך בית המדרש להכשיר. כמובן, כל אחד בוחר לעצמו את הפרופורציה בין תורה שבעל פה, תורה שבכתב. אבל החשיבות המוקד, ברוך השם הצלחנו למקד את הישיבה עם כל הניסיון לפתוח אופקים חדשים בתנך ואופקים חדשים במחשבה ואופקים חדשים באקדמיה. בכל זאת הצלחנו לשמור על הגחלת ולגדל אנשים שהם גדולים בעלי קומה בתורה שבעל פה. אז אלו הם ארבע סכנות שרב עמיטל רשם לנו בתוך בית המדרש. סכנה ראשונה, האש הגדולה. סכנה שנייה, עצלנות. סכנה שלישית, חוסר צניעות. סכנה רביעית, שלא נרגיש את הרלוונטיות דווקא בתורה שבעל פה. יש לנו מספיק זמן אחרי השאלה הראשונה, איש הגדול. כן, הבחורה מלוס אנג'לס. הג'ינג'ית מלוס אנג'לס.
לא, אני לא
יודעת. אבל היא החוצה. איך קוראים לך?
אני אלי.
אלי, מאיפה? אוקיי. אלי, קדימה. אוקיי. הסכנה האחרונה לא כל כך קשורה לבית המדרש, או מכיוון שזה חודש אלול, אז אני גם רוצה לספר לנו על האתגר הזה, שהוא אמר שאנחנו בדור שלנו חושבים, וזה, הוא קלה נכון, הוא קלה מינסי, hit on the head, הוא אמר את זה בצורה נכונה, כל הדיבוק הזה, כל המפלצת הזאת של מדינת ישראל, בעצם הוא כל כך גדול וכל כך חשוב וכל כך מרכזי, אז הוא בעצם, יש ביטוי באנגלית to suck all the oxygen out of the room, לשאוף את כל החמצן מהחדר. למשל, אני אתן לכם דוגמה אחרת, אבל אני לא דיבר עליו. היום, לפחות בחוץ לארץ, אין שיעורים במחשבה, מחשבת ישראל, אמונות ודעות, בסדרגון, למה מאמינים, למה לא, איך השואה, בארץ יש. תדברו על הבנות פה מחוץ לארץ, לא מדברים בכלל. אמונה זה אמונה, אתן דתיות, בואו נלמד עוד משנה ועוד איך לשים את הקוגל בשבת על הפלטה. למה? אז השואה יצרה בעיות רציניות. והתשובה הכי פשוטה זה מדינת ישראל, מדינת ישראל. כאילו, אנחנו לא נלחמים, אנחנו לא נאבקים על הבעיות האלו, כי החוויה הזאת היא כל כך טוטלית וכל כך מקיפה, שבעצם היא גוררת אותנו.
היא מושכת אותנו. מדינת ישראל, אנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגיות, מנטליות ואנרגיות רוחניות לתוך מדינת ישראל, שכאילו קופצים דרכה, קופצים לעוד שלב. מאמינים, אז בואו נבנה את הארץ, בואו נבנה את המדינה, בואו נבנה את הגאולה. אבל כל ההזדהות שלנו היא הזדהות קולקטיבית, והיא הזדהות לאומית, והיא הזדהות... כשמדברים על גאולה, מה זה לגאולה? הנה, מגלוז, גוש, התיישבות, כותל, צבא, מדינה, יחד, אחי, משפחה, חוזרים, הביטוי, המונחים שלנו. ושוכחים שגאולה זה גם כן משהו אישית, במפגש עם השם. זה גם גאולה. אולי אחד מהשיחות הכי הכי שערוריתיות, controversial. הרמב"ן בסוף פרשת פקודי אומר שהנה ספר הגאולה הסתיימה. פרשת ספר שמות זה ספר הגאולה. אז איפה ספר גאולה מסתיים? במדבר. הם במדבר, בונים את המשכן, יש מפגש בין אדם לבין השכינה, וזה גאולה. הרמב"ן אומר שהגאולה היא המפגש בין אדם לבין השכינה. כמובן, מקום הגאולה ההיסטורית והקולקטיבית זה בארץ. אבל גם אדם מחוץ לארץ יכול להרגיש גאולה, כי גאולה זה כשאדם נפגש עם השכינה. זה מה שהרמב"ן אומר, אז הרמב"ן מתחיל לצטט את הרמב"ן. וואו, סקרימינג, צעקות בתוך ארוחת שבת, כל הישראלים תקפו את פני חוץ לארץ. מה הרב אומר? אחי, איך לגור בחוץ לארץ ולהיות אדם עם גאולה, רק בארץ יש גאולה. מריבות, זריקת צ'לנט. אני זוכר את הכל זה אתמול. אז הרמב"ן מתחיל לומר שגם בתשובה. אמר רבי יוחנן, מספר אמר רבי יונתן בגדולת תשובה שמקרבת מספר 13 את הגאולה שנאמר ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב. מה הטעם ובא לציון גואל? משום לשבי פשע ביעקב. אדם מתחיל לחשוב על ימים נוראים ועל התפילות ועל המטרות והיעדים של תפילה. אסור לנסח את היעדים רק במונחים קולקטיביים, שעם ישראל יקבלו את השנה הכי מבורכת, וברוך השם, הגעתם לפה, יש לכם הזדמנות להתפלל על עם ישראל, כולנו יודעים שהמקום הזה עבר שנה לא פשוטה, הגוש וצומת הגוש, ויש אנשים לצערנו, אז יש לכם הזדמנות להתפלל עבור עמנו ועבור אזורנו ועבור בית מדרשנו ושתי בית מדרשים אצלנו ואצלכם, אבל לא לנסח רק מונחים ציבוריים ולאומיים, גם לדעת שאדם חייב לחפש את הגאולה האישית והקשר עם הקדוש ברוך הוא, והחיפוש הזה גם יעזור וגם ידרבן וגם יניע וגם יקדם את הגאולה הקולקטיבית. ובא לציון גואל, מתי יבוא ציון? מתי יבוא גואל לציון? ולשם יפשי ביעקב, כשכל יחיד ויחיד יחפש את החטא שלו, ויחפר, ויתהר, ויתקן, אז התשובה האישית היא שסוללת את הדרך לגאולה קולקטיבית. ובא לציון גואל, ולשם יפשי ביעקב, וכמו שהרמב"ם אמר, לפי כך מספר 14, צריך כל אדם שיהיה עצמו כל השנה כולה, כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם כולו, חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, אדם הספציפי שעבר על בשר בחלב, אדם הספציפי שעבר על איסור, אני יודע, איסור ביטל מצווה, חטא כל כך קטן, כל כך טריוויאלי, כל כך משני. חטא, מה זה? אני במדינת ישראל, גאולה, חזרנו הביתה, 40 שנה, חטא אחד. הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקף חובה וגרם לו השחתה. עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה, שנאמר בצדיק יסור עולם, הצדיק הוא יסור עולם. זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות. ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יתר מכל השנה. ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו להתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים וכיבושים עד שיאור היום. ברוך השם זכינו שיש לנו כל בחודש אלו שלהורים שלנו ולסבים שלנו ולדעות הקודמים לא היה. הקול של שיר השירים, כן. למה נקרא החודש אלול אלול? לא היה. משה תיבות אחי ידועים אני לדודי ודודי לי. למאות שנים זה היה פתגם ריק. אף אחד לא הכיר אפילו מה זה, אני לדודי ודודי לי. היום חיים את שיר השירים, אני לדודי ודודי לי, הרבה בשלוש שנים. אנחנו יכולים להסתכל על הר גלעד. הגענו לספר שיר השירים, זה ספר שיר השירים. ההיסטוריה של עם ישראל, החיבוק בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, השיתוף פעולה בהבאת הגאולה. באמת אני לדודי ודודי לי. יותר מזה, אני נוהג חודש אלול, אצלי זה לא חודש אלול, חודש אלול אצלי זה חודש דלול. למה זה חודש דלול? למה? דודי לי ואני לא, הרבה בשל שנים. הקדוש ברוך הוא מחפש אותנו, אני לדודי ודודי, אנחנו רוצים שהוא ייקח את הצד הראשון, דודי לי ואני לא, הרבה בשל שנים. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יגיע אלינו, הוא ייקח את הצד הראשון, הוא ייזום, דודי לי ואני לא, הרבה בשל שנים. אנחנו רואים את זה, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו, להביא אותנו לארץ. זה לא אני לדודי ודודי לי, זה דודי לי ואני לא, הרבה בשל שנים, זה דלו. כן, השבינו בדיוק, אותו מדרש שמפורסם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניקח את הצד הראשון, שוב ישראל, ושוב עליכם, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, לא, הפוך, אתה תיקח, אז שיבנו השם אליך, ואחר כך ונשובה. אנחנו ניקח את הצד הראשון. אז ברוך השם, אלו אצלנו, תסתכל, זה אלו, מדינת ישראל. רומנטיקה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. בניית היסטוריה, חזרנו להיסטוריה. אבל אל תשכח שחודש אלו היה חודש מדהים, חודש עמוק, החודש הכי הכי יפה ליהודי. במשך כל השנים, והקול היחיד הוא היה הקול האישי שאדם עומד מול הקדוש ברוך הוא בלי תקווה שהמדינת ישראל, לא, תמיד יש תקווה, אבל לא תקווה אמיתית וקונקרטית, כי לא היה מדינת ישראל, לא מיידית. אבל תקווה שהוא יחפש את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יחזור אליו, יתחבר אליו, יתחבר לקדוש ברוך הוא. צבא מיטל רצה מאוד לשמור ולשמר את הקול הזה, ולא שנסחף. דרון, מיד לתוך מונחים קהילתיים, ציבוריים, לאומיים, ונאבד את העומק הזה של אדם שעומד על הר מול השכינה ומתפלל 40 יום על התשובה והסליחה האישית. אז אסיים פה, מה שרציתי לעשות, אני צריך להיות לרוץ כי זה ארבע, רציתי רק לפגוש את הבנות מחוץ לארץ ולהכיר קצת אותן, אז אני כולכן מוזמנות להישאר, רציתי רק להגיד להם שלום ו... לבדוק איך הכל הולך לכן, לשמוע את כל הסיפורי זוועה. כמה שהבנות ישראליות מאיימות עליהן. אבל יש לי... יש לי תמונות. חילקתי לכל הבנים. Aviva Walker. Where are you from? Elisheva Eisenberg.
She's not in the
room. Elisheva May. Another Elisheva Muskan. Okay. Ellen Sarah Dobropolsky.
She's also not here.
Esther Stern. Bracha Rosenberg.
Also not here.
Okay. Dina Elul. Daniela Wind. Where are you from? Are you Nachi's sister? No. You're a Mazel Tov. He's married recently. Zahava Seidman. Chana Weinberg. Chana Fish. Tova Solomon. Where are you from? Are you Avi's sister? Solomon's. Would you go to